היי חברים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם. איזה כיף לעשות עוד פרק. אנחנו בפרק 23. אז האמת היא שהיום דיברתי עם חבר שלי, עם ערן, והוא אמר לי משהו שנשאר איתי, ואני מאמץ את זה ככותרת הפרק. מה שהוא אמר לי זה ככה, טראומה היא ייעוד, וממש התחברתי לזה. אני חושב שזה ממש נכון. העניין הוא שאני לא רוצה שזה ישתמע באוזני מישהו, כאילו יש כאן עידוד לטראומות. אף אחד לא אמר את זה, אז זה חשוב לי לציין. אבל הדבר שאני כן חותר להגיע אליו היום, זה דווקא נושא השליטה. כי בגדול אני חושב שהאדם המודרני הוא היצור אולי הכי מבולבל בטבע. על טראומות אין לנו שליטה, הן קורות לנו. ואני גם דיברתי על זה בעבר. אבל הנטייה של האדם להימנע מכאב, היא גם לפעמים עלולה להוביל אותו למקום הרבה יותר אפל ממה שהוא התכוון אליו. עכשיו אני היום אדבר על משהו שאני לא כל כך מבין בו, ואני גם מבקר אותו, ואני לא רוצה לבקר משהו שאני לא מבין בו, כי אני נשמע בור, אבל אני כן רוצה להצביע על כל מיני שאלות שעולות לי מהעניין הזה, ואני מדבר על EMDR, שזה סוג של טיפול בטראומה. מי שלא שמע על זה, אז זה טיפול שאני חושב שהוא נוירולוגי, כי מה שעושים זה, האמת שקצת קשה לי להסביר, מה שאני יודע זה שזה עובד כמו קסם. אני כן אנסה להסביר, לא בדיוק אבל בערך. אז בגדול גילו שמפעילים גירויים מסוימים על העיניים באיזושהי תזזיתיות שמפעילה לסירוגין את האזור הימני ואת האזור השמאלי, ואז תוך כדי מעלים זיכרונות פוסט-טראומטיים. כשעושים את זה מתאפשרת גישה למוח להתקין מחשבות חיוביות, ועל ידי כך מחלימים מהטראומה. אז אני לא אומר שהשיטה הזאת לא טובה. אין לי כוונה להמליץ עליה או להמליץ על להימנע ממנה. על פניו זה נראה מדהים. וגם תוצאות מקרה ההצלחה של הטיפול שנמדדו, הן נראות מבטיחות. וכל הסיפור הזה עובד בגדול כמו קסם. אבל יש לי כמה טעיות. אני תוהה מה ההשפעה לטווח הארוך. כמו למשל הרעיון של לסווג את כל המחשבות לשני כתבים, זה נראה לי קצת פשטני. מחשבות או רגשות כשהם מוגדרים רק כחיובי או שלילי. דרך אגב, אני כרגע גם מבקר את ה-CBT, בגלל שהגישה הזאת היא בכלל נובעת במקור מה-CBT. זה מסתמך על אותה הנחת יסוד, שיש רגשות חיוביים ויש רגשות שליליים. אבל אני חייב להגיד שאני לא סובל את הפשטנות הזאת. זה דיכוטומי וזה אפילו מרגיש לי פזיז. ברור שיש כזה דבר, מחשבות חיוביות ושליליות, אבל אני חושב שיש בהם עוד עומק. הדבר היחיד שאני כן יודע ב-EMDR, זה את מה שהוא מפספס. מה שהוא מונע מהאדם הפוסט-טראומטי לקחת, זה את העניין של המשמעות. זה מנטרל את זה, בגלל שאת המשמעות ניתן לקחת רק דרך הכאב. במובן מסוים, זה קצת מרגיש לי כמו איזה magic pill שלוקחים, ואז מוחקים את כל מה שלא עונה על הסטנדרט, של מה שנחשב לאידיאלי, פוזיטיבי, ורוד, באופן מושלם, שזה מבחינתי סוג שלו דרך לרמות את עצמך ולברוח. כי הדבר היחיד שאתה לא יכול להגיד לעצמך אחרי הטיפול, זה הדבר הזה, אני מסוגל להתמודד עם כאב. כי ברור גם שמה שאני אגיד עכשיו הוא בעייתי, כי בעצם אפשר גם להגיד את זה על עוד דברים. אפשר להגיד את זה גם על תרופות פסיכיאטריות, שאני דווקא כן באדם. אפשר להגיד את זה גם על טיפול קלאסי עם פסיכולוג, ואתם יכולים להגיד שאין הבדל. אבל האמת היא, שאין דרך באמת לענות על זה אף פעם. כי לצורך העניין, אם אדם שואל את עצמו, האם העובדה שהצלחתי להתמודד עם מצוקה כלשהי, כאשר הוא קיבל עזרה חיצונית, EMDR, תרופות, טיפול פסיכולוגי, whatever, תמיד יכול לטעון שזה נובע מתוך המסוגלות הטבעית שלו, או שאולי זה בעצם נובע מהגורם החיצוני. אתם מבינים? אי אפשר לדעת, וגם בגלל זה אין טעם לשאול את זה. אבל אני כן חושב שיש טעם לשאול את זה. זה נראה שאין טעם לשאול את זה, כי זה קצת דומה לשאלה, זה קצת דומה לזה שאדם ישאל את עצמו, האם אני שמח? ואם אדם ישאל את עצמו את זה, על מנת להתחמק מלשאול את עצמו את זה, בטענה שהאם אני שמח, היא לא אחת מאותן השאלות שמכתיבות את התשובה עליהן, אז כן, ברור. זאת בדיוק אחת מהשאלות האלה. אבל זה לא אומר שלא צריך להתמודד איתן בגלל הטענה הזאת. דווקא בגלל שזו קלישה, אדם צריך לשאול את עצמו את השאלה הזאת. כי זאת שאלה חשובה. עד כמה שהיא נדושה. אנשים לא באמת רוצים לענות על זה. יש עוד קלישה, דרך אגב, שכבר יוצאת לי מכל חור. כל הזמן מדברים על חוסן נפשי. לא רק מהסיבה שכל המדינה הזאת בטראומה בתקופה הזאת. גם בלימודים שלי עשו לנו כבר 3 שיעורים עם 3 מרצים שונים על חוסן. כל פודקאסט שלישי מדבר על זה. ויחד עם זאת, חוסן נפשי, על אף התדמית הבנאלית שלה, היא לא קלישאתית במובן שזה פשוט נושא באמת מהותי וחשוב בקיום שלנו. ואת כל זה אני אומר כי זה מתקשר באופן ישיר להתמודדות עם טראומה. תראו, ההפך מחוסן זה תלותיות. אתם מבינים, כשאדם מבין שהוא לא תלוי במה שהוא היה בטוח שהוא תלוי בו, אז הוא מפתח חוסן. יש גם מושג שנקרא צמיחה מתוך טראומה, וגם בזה אני לא מבין מספיק, אבל אני מבין שאת החלק הזה בדיוק, צמיחה מתוך טראומה, לא ניתן להשיג על ידי טיפול ב-EMDR. וזה באמת מה שאני רציתי לומר, כי אני לא מבקר, אני אלא שואל, האם זה באמת עדיף? האם המחיר מול הרווח באמת מצדיקים את זה? אם אתם תשאלו אותי מה אני מעדיף, האם אני מתחרט על זה שעברתי את הדברים שעברתי, אני לא אצטרך אפילו לחשוב על זה בשביל להגיד, באופן חד משמעי שלא, לא מתחרט על כלום. ברור שאני לא מרוצה מזה שבתור ילד הותניתי להרגיש על ידי ההורים שלי שאני כישלון, או שאני לא ראוי לאהבה שלהם, ושבאופן כללי, כל דבר שקשור בגידול שלי נתפס על ידי אמא שלי כמטרד. וברור גם שאני לא גאה בזה שזימנתי מערכות יחסים רעילות עם בנות זוג נרקסיסטיות, ושהבן שלי עובר התעללות בבית. אבל האמת היא, שאני לא מתחרט על אירועי החיים שקרו לי. על אף אחד מהם. הם פשוט קרו. ואני, לא רק שאני לא רוצה למחוק את הזיכרון שלהם, אני יודע גם שבזכות הנסיבות אולי, אני קיבלתי לא רק משמעות, אלא רצון משוקם לחיות. בעבר אני דיברתי על דיכאון. יש לי פרק שהוא מדבר על דיכאון, והסברתי שהפרק של... והסברתי שההפך של דיכאון הוא לא עצב, אלא חיוניות. סליחה, ההפך של דיכאון הוא לא שמחה, כי דיכאון זה לא בדיוק עצב. אז חיוניות זה ההפך של דיכאון. מה שאני לא דיברתי עליו זה על מאיפה זה מגיע. אני דיברתי ברזולוציות אחרות על דיכאון. מי שמעוניין להזין זה פרק 4. אבל אני לא אדבר עכשיו על יותר מדי למאיפה זה מגיע, מהסיבה שפשוט לכל אחד יש את הסיבות שלו, ויש הרבה סיבות. לכל אינדיבידואל הסובל מסוג כזה או אחר של דיכאון יכולות להיות גם יותר מגורם אחד. אבל אני כן אציין סיבה אחת, שחוץ ממני יש עוד אנשים שיכולים להזדהות איתה. ואני מתכוון על ניתוק מהעצמי האמיתי, מהאני האמיתי. אז איך שאני רואה את זה? EMDR היא עוד צורה של בריחה המעודדת אסקפיזם. זה מעודד ניתוק מעצמי האמיתי, ולכן היא לא שיטה שהייתי בוחר בה בשביל לטפל בעצמי. היא מתחזקת את הניתוק מעצמי האמיתי. ואז נשאלת השאלה, מהי הגדרה של הצלחת הטיפול? כי אם הטראומה המדוברת כבר יצא מהסיווג של בלתי נסבלת, האם זה מספיק בשביל להגיד שהטיפול הצליח? מה אם הטראומה עברה איזושהי מטמורפוזה לצורה אחרת של דיכאון? כמו וירוס שלומד לשנות צורה. את זה איך אפשר למדוד או לתחקר או להוכיח או אפילו להפריך? אתם יודעים, בעבר דוד סיפר לי על טראומה. אני דיברתי עליה. זה טראומה שהוא עבר ברומניה. סגת הדלת הנעולה בשירותים. תראו את פרק 11 אם בא לכם. אבל מה שאני רוצה לומר זה על הדרך שבה אני בחרתי לגשת לזה. באופן שאני לא חשבתי יותר מדי, אלא פשוט פעלתי. רק לאחר מכן יכולתי לדבר על או להבין את הגישה שבחרתי. אבל הגישה הזאת היא גישה שמאלצת אותו להכיר בכאב. ובאותו לילה שדיברנו על זה, הוא כן ישן בנחת בסופו של דבר. ולמחרת הוא יכל לדבר על מה שיום לפני כן הוא ניסה להדחיק. מצד שני, אני התעלמתי מעובדה אחרת. לא באמת התעלמתי, אבל אני בחרתי לא לייחס לחשיבות כל כך. והעובדה שהוא עדיין מסרב לנעול דלתות. היה לו קושי עם זה. כי איך שאני רואה את זה, הדלת היא רק סימפטום בעיניי. תופעת לוואי. זה לא המהות. אם הייתי ניגש לעניין בצורה שבאופן קונספטואלי היא יותר דומה ל-EMDR או CBT, עוד כל מיני גישות טיפוליות היפר-קפיטליסטיות שמתמקדות רק בתוצאות ותוצאות מהירות, אז כנראה שבשלב הרבה יותר מוקדם הוא כבר היה מסוגל לחיות בשלום עם דלתות נעולות. אבל למי אכפת מהדלת אם הוא עדיין לא ישן בלילה? אתם מבינים? העניין הוא שחלק מזה שפעלתי כמו שפעלתי, זה מהסיבה שאני לא נמנע מלשאול את עצמי את אותן שאלות קלישאתי בנאליות שדיברנו עליהן מקודם. כי הייתי צריך לשאול את עצמי, מה היעד שלי כהורה? להקנות לדוד יכולת לפתח חוסן נפשי מתוך חוויה של טראומה, או את היכולת להסתכל על דלת סגורה מבלי לבכות או לבקש שאפתח? דרך אגב, הסיפור עם הדלת השתפר מאז. פשוט באופן טבעי הזמן כאילו השכיח ממנו את זה שהוא פוחד מדלתות נעולות. כי הוא לא פוחד מדלת נעולה באמת. דלת נעולה זה שם קוד שמקושר לדבר הרבה יותר גדול, שלגמרי הגיוני שכל אחד יפחד ממנו. אבל מה שהוא כן זוכר ויודע זה שהאפשרות של לדבר איתי על מה שהוא פוחד ממנו זה משהו שיכול לעזור. תשמעו, ברור שגם לסגור דלתות זה אחד מאותם דברים שנחוצים שילד ידע לעשות כדי להקנות לעצמו כישורי חיים. כי כשהוא יהיה גדול, הוא יוכל להתמודד עם העולם. אבל לדעתי החברה שלנו יותר מדי מעודדת הישגיות. וזה לא שיש לי בעיה עם הישגיות. רק שמה שקורה זה שהאובססיה להישגיות, הכרה, שליטה, תוצאות וכולי, כשלעצמה היא תפלה. אם היא מדכאת ומזניחה ערכים, רגשות או דברים הרבה פחות כיפים כמו כישלונות, אכזבות או קלישאות אפורות ויומיומיות, זה כמעט באופן פיזי משאיר אותך עם תחושה תמידית של חוסר. דרך אגב, תחושה של חוסר זה עובד טוב מאוד בהיבטים אקונומיים, אפילו הכרחי עבור המערכת הכלכלית. אבל אז הבעיה היא שאנחנו פשוט חיים את החיים שלנו ומתאבססים על כל מה שנתפס כהישג שהחברה מכירה בו. ואנחנו לא מבינים למה עדיין חסר משהו. לא מזמן דיברתי עם אח שלי. הוא חצי אח שלי, כלומר גירושים שניים של אבא. מנטלית אני גדלתי כבן יחיד, למרות שכן הייתה תקופה שהיינו בקשר יותר טוב, או יותר קרוב, זה לא שרבנו או משהו, זה לא שיש בינינו איזה מתח. פשוט יש בינינו פער של 11 שנים, ואנחנו אמנם גרים באותו בניין, אבל הריחוק שלנו הוא כל כך גדול, בגלל שאנחנו פשוט חיים בספרות אחרות לגמרי. החיים, מסלול החיים שלו ומסלול החיים שלי כמעט ולא מתנגשים. אבל בכל מקרה אני דיברתי איתו. וכל פעם כשאני מדבר איתו, שזה לא לעתים קרובות, אני מרגיש כאילו אנחנו כל כך שונים, כי הוא כל הזמן מספר לי על מסיבות או על בנות שהוא היה איתן ודאווין וכל מיני כאלה. אבל אז הוא אומר שהוא מרגיש חלול מבפנים ולא מבין למה. ברור שהוא חלול מבפנים. זה לא בגלל שהוא כזה, אלא בגלל שהוא דואג להישאר כזה. כי כשאנשים מדברים על עונג, הם מדברים כאילו אין הבדל בין עונג לבין הימנעות מכאב. למעשה זה בדיוק אותו דבר, רק שהימנעות מכאב זה קצת יותר מחדיר מוטיבציה מהנאה פרסה. אז הוא פשוט כל כך הרגיל את עצמו לדפוס הזה, שהוא כבר לא רק מדחיק את זה, שהוא כבר לא יודע אם הוא מסוגל להתמודד עם כאב, הוא כבר לא יודע שיש לו כאב. אבל הכאב שם, ובאופן פרדוקסלי, הוא רק גדל ככל שמתעלמים ממנו. ואז באופן גם פרדוקסלי, ככל שהוא מנסה יותר להשיג עונג, כך גוברת אצלו תחושת האנהדוניה. לעומת זאת, אדם שבאופן מודע התנסה וכאב את הטרגיות של גורלו, הוא לא צפוי שיתייחס לרגשות שלו בביטול. גם לא לרגשות של הסביבה שלו. כי הכאב של הניתוק מהאני האמיתי, הוא עוטף את האדם בדיכאון. אבל לעומת זאת הכאב של החיבור מחדש לאני האמיתי, זה מאפשר לתחושת החיוניות להשתקם. מאזינים יקרים, תודה רבה. ונתראה שוב בפרק הבא.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could